אני יכול לדבר מהניסיון, הרי בשנים האחרונות, זאת אומרת, גם כשראיתי ב-20 שנה האחרונות זה אחד בנים, אבל נגיד ב-6 שנים האחרונות זה גם בנות, בנות מדרשה. אני חושב היציאה מהמדרשה צריכה להיות מונחת על פי שתי רגליים, שתי יסודות שאיתם אנחנו יכולים ללכת. ושתי הרגליים שאיתם אנחנו הולכים בכל מקום, והם נותנים לנו גם יציבות וגם דרך וגם שלווה, זה ללמוד הלכה, כל יום ללמוד הלכה, אפילו קצת, אפילו דקה ביום. אני מעריך שדקה ביום יש, אני מעריך. דקה ללמוד הלכה, כל הזמן, זה רגל אחת, והרגל השנייה זה לשאול שאלות בהלכה. אני חושב שזה שתי הרגליים שאיתם אנחנו יכולים ללכת. המהר"ל אומר שהלכה זה מלשון הליכה, שבשביל ללכת בעולם הזה אין לנו דרך אחרת ללכת אלא על ידי ההלכה, על ידי לימוד הלכה ושאלת שאלות בהלכה. כי לימוד ההלכה הוא גורם לנו, שיש לנו מפה של שיקולי דעת, של כללים, של איך מקבלים החלטות, מה עיקר, מה תפל, מה מותר, מה אסור, מה עושים. יש מפה, אנחנו לא הולכים לאיבוד. אנחנו לא הולכים לפי האמוציות ולא לפי הרגש. וכשאנחנו הולכים לפי ההלכה, אנחנו לעולם נהיה עבדי השם, ולא עבדי התוכניות שלנו, ולא עבדי החברה, ולא עבדי אף אחד, עבדי השם. כשלומדים הלכה כל יום, אז לאט לאט זה מנחה לנו את כל תחומי החיים, בכל דבר ודבר. אין נושא בחיים, ובעיקר אני מדבר על דברים קטנים, היומיומיים, גם דברים גדולים, הלכה. הלכה יוצרת לנו המון המון יציבות. מעולם מעורפל של דמיון ורגש ורצונות ושאיפות ומה, במצבים גם המסובכים וגם הפשוטים, יש הלכה. הם מנהלים את החיים לפי הלכה. תמיד, רק לפי הלכה. ושאלה, שזה המרכיב השני, מחברת את החיים. כי כשאנחנו מתרגלים לשאול שאלות, ואני חושב שצריך לשאול המון שאלות בהלכה, הרבה מאוד לשאול, ככה אנחנו כל הזמן מחוברים, החיים שלנו מחוברים לתורה, לא כמילים באלמה, במציאות באמת החיים שלנו מחוברים לתורה. כי אנחנו מהחיים, מתוך החיים שואלים. אם אנחנו יכולים לענות לבד על השאלה, מצוין. אם צריך לפתוח ספר, נפתח ספר. ואם לא, נשאל. נשאל הרבה. שואל הרבה, הרבה, הרבה. מי ששואל הרבה שאלות בהלכה, מתרגל לזה, החיים שלו מחוברים לתורה כל הזמן. לא באמירות גדולות, ולא בסיסמאות, ולא, זה לא תלוי במה הוא עושה בחיים, פשוט החיים שלו כל הזמן קשורים לתורה, יום יום. וככל ששואלים יותר, זה יותר טוב. הרבה הרבה שאלות. שאלות זה סוד הזוגיות. הזוגיות בינינו לבין התורה היא שאלות. כי ככה הזוגיות, זוגיות בנויה משאלות. בעזרת השם, שאתם תנסו בעזרת השם, כל אחת בזמנה, בשעה טובה ומוצלחת, אתם תראו שהזוגיות שלכם תהיה מושתתת ממש על השאלה. השאלה זה השיתוף. השאלה זה ההתקום, זה ההתייעצות. זה שיש זוגיות. אתם תראו שאם גבר שלא ישאל שאלה, אתם מיד תרגישו בעצמכם שבעצם אין קשר. אם הוא יעשה משהו בלי לשאול אתכם, אפילו דבר מאוד קטן. אם בן הזוג שלכם יעשה משהו קטן, קטן, בלי לשאול אתכם, אתם מיד תרגישו שאתם כאילו לא נמצאות. אתם תרגישו, רגע, מה אני, כאילו, איפה אני? כי השאלה היא, אנחנו בקשר. אנחנו בזוגיות. אני מעדכן, מתייעץ, מספר, שואל. בעיקר לשאול המון, המון, המון. כי השאלה היא זוגיות. השאלה היא תקשורת מתמדת. וגם ככה, התקשורת בינינו לבין התורה, היא על ידי הרבה הרבה שאלות. כלומר, הירושלמי מספר, שרבי יוחנן היה גר באיזה עיר הרבה שנים, 18 שנה. במשך כל השנים לא שאלו אותו שאלות. ואז כשהוא יצא מהעיר, אז הוא קרא לאנשי עיר ואמר להם, תדעו לכם, אתם תקשלו בחינוך של הילדים שלכם, אתם לא תצליחו בחינוך של הילדים שלכם, הילדים שלכם לא יהיו תלמידי חכמים ולא בני תורה, הם יהיו עמי ארצות גמורים. למה? אני פה 18 שנה ולא שאלתם אפילו אף שאלה. אז אתם, כישלון, אתם בטוח כל, תקשלו בחינוך, אנחנו אמרנו. משפט חריף. יש לנו, שואלים, החיים מלאים מדילמות. אין, חיים מלאים, מלאים, מלאים דילמות, מלאים ספקות הלכתיים, מוסריים, ערכיים, מלאים. שואלים. אנו עשה לך הרב, לא לרחם על הרב, אסור לרחם על רבנים, נשאל אותם המון המון המון, כל היום וכל הלילה, בלי הפסקה, בהלכה, במוסר, בהנהגה, כל הזמן. אנחנו בקשר רציף עם התורה, אנחנו לא כולנו יכולים ללמוד תורה כל היום, אנחנו בקשר יומי עם עולם התורה. או שאנחנו פותחים ספר, כדי לענות על שאלה, כי מי ששואל שאלות ימצא את עצמו, או פותח ספר או בקשר עם הרב, זאת אומרת, קשור לתורה. מי שלא ישאל שאלות, הוא מדחיק. אין דבר כזה. תמיד יש שאלות. מי שלא שאלות, הוא מדחיק שאלות. ומדחקת שאלות זה בעצם אי מניעת קשר. זה מניעת קשר, אתה לא מאפשר קשר. אז אם אני יכול לסכם, שתי הרגליים, אני ראיתי שהם הם באמת מאוד משמעותיות. אולי זה שתי הרגליים. שתי הרגליים שאיתם אנחנו הולכים, בביטחה, בעולם הזה, קשורים תמיד לתורה, זה שאנחנו לומדים כל יום הלכה. אפשר ללמוד הלכה אחת ביום. שתיים. לא צריך יותר. כל לא שונה הלכות בכל יום, מובטח לו של בין עולם הלכה. בדיוק דקה, מתפללים תפילה, אפשר אחרי התפילה לקרוא שתי הלכות. קצרות, קטנות. הלכות תפילה, ברכות, שבת, כשרות, צניעות, לשון הרע, כיבוד הורים, גזל, אלימו, הכל, השבת הלדה, הלכות. כל יום, טיפה. זה תודעה, זה נכנס לנו לחיים. אנחנו עונים אנשי הלכה. ככה הולכים. ואז, אנחנו לא הולכים לאיבוד אף פעם. ולשאול המון. זה הרגל השני. לשאול, לשאול, לשאול. מי ששואל מרוויח. שאלה זה חיים. זה תוסס, זה מחובר. אתה לא מנותק. כל הזמן קשור לתורה. היום ברוך השם יש הרבה אמצעים לשאול. להתקשר, אפשר לשלוח מסרון, אפשר מלא דרכים. העיקר, לשאול הרבה. יש שרים גם ברוך השם, יש הרבה שרים, אפשר לפתוח. מי שחושבת למצוא את התשובה בספר מצויה, שפתח ספר, תמצא על עצמה את התשובה. אם השאלה היא קשה, או אפילו שאלה קלה, לא משנה. יש הרבה פעמים ששואלים שאלות מאוד מאוד קלות, גם רבנים. לא נורא, הם לא נעלבים, ששואלים אותם שאלות קלות, זה בסדר. הכל בסדר. טוב, העיקר לי שאלות. אנחנו מכבדים כל שאלה. כל שאלה צריך לכבד אותה. כל שאלה של תורה, שאלה של הלכה במסור, צריך מאוד מאוד לכבד אותה. לא לזלזל באף שאלה. אפילו שאלה נראית, מה זה משנה? לא, לכבד, כל שאלה לכבד אותה, אני לא יודע מה לכבד. מזה אנחנו לומדים המון. ומיישרים את החיים. זאת שפה שהיא שפה אחידה פחות או יותר. במובן הזה שיש הבדלי אופי, יש הבדלי לפעמים השקפות, ויהיו זרמים שונים בדגשים. זה טבעי שלא כולנו אותו דבר. אבל ההלכה יוצרת יציבות. קרקע מוצק. והיא יוצרת לנו ענווה מתמדת, או לפחות אנחנו לא ניפול בגאווה. כי מי שלומד הלכה ושואל שאלות בהלכה, זאת אומרת שהוא לא מתייהר לחשוב, לדמיין, שהוא יודע לבד. הוא מסדר לעצמו את החיים אליו. מה כתוב בהלכה, מה שואל, הוא כבר לא נפל, כבר הוא לא ייפול בגאווה. עכשיו לעומת, זה נחדה טוב, אז זה הבסיס. זה יוצר יציבות, ודאות. כי המוסר הוא נפלא, חשוב מאוד עם המוסר. אבל ביום יום אני צריך לדעת האם אני עושה את רצון השם עכשיו. עכשיו, אני עובד על המידות שלי, זה טוב. אבל האם, מה רצון השם עכשיו? אני חושב נכון, אני אקבל החלטה נכונה. אנחנו צריכים מפה מדויקת, מאוד מדויקת. כי המוסר הוא לא יודע לתת לנו בצורה מדויקת ראש סיכה מה עכשיו. ואז מה שקורה שבעצם לאט לאט האדם מתעתק, החיים שלו מנותקים מהתורה. כי המוסר נותן כיוונים, חשובים, אבל המון המון נקודות בחיים, המון צמתים, בעצם התורה לא נוכחת שם. כי זה נכון שזה מוסרי, זה בסדר, אתה מתנהג בצורה מוסרית, אבל אין שם התורה. כי המוסר לא יגיד לנו מה מברכים על הפרי הזה. והמוסר לא יגיד לנו האם זה מותר בשבת או סוף בשבת. בדרך. המוסר לא יגיד לנו המון דברים שקשה, שהמוסר לא יודע להגיד, האם זה גזל או לא גזל, והמוסר לא יודע לנו. אנחנו צריכים מדד ביקורתי מבחוץ, מדויק, יורד לפרטי פרטים, שמדבר על החיים שלנו, פשוט על החיים. החיים, ביום יום, מה זה חיים? זה אוכל, זה קניות, זה עבודה, זה יחסים, זה המון דברים. ושם ההלכה, זה מותר, זה אסור, אין, מר דיון, זה לא מסובך כל כך. המוסר הוא עלול להיות חשוב, מעין כמותו, אבל הוא לא תמיד יודע לדייק. ואז בסוף אני צריך להחליט. וזה עלול להיות גאווה. שאדם הוא באמת מוסרי, אבל הוא מתגאה במובן הזה שהוא הופך להיות המצפן. אני יודע להגדיר את המוסר. וזה לא פשוט להגיד את זה, לא כל אחד הוא אברהם אבינו. שהרמה המוסרית שלו כל כך מדויקת שיודע להגיד על כחוט השערה מה מוסרי. אז ככה לאט לאט האדם מתנתק מהתורה. אדם שיקיים את ההלכה, בוודאי שהוא יהיה בהרבה מובנים מוסרי. כי אדם שמדייק בהלכה, אז הוא יצטרך אל בצורה זו או אחרת לעבוד על המידות שלו. כי זה אומר להתגבר לפעמים על יצרים וחשקים. זה אומר להתאפק בדברים, נגיד אדם אסור לדבר לשון הרע, זה עבודת מידות בסוף. כיבוד הורים, זה עבודת מידות, גזל, זה עבודת מידות בסוף. הרבה מפסקי ההלכות הם בסוף מכריחים אותנו לעבוד על הנפש. להתגבר. עצם זה שאנחנו מקשיבים ושואלים, זה כבר עבודת העבודה על הגאווה. ומנהל לנו את סדר היום, מנהל לנו את החיים. לכן הרמב״ם שלמדנו אותו השנה, 8 פרקים, שזה ספר מוסר מאוד גדול, הוא כתב את היד החזקה, פרטי פרטים, 14 ספרים, כל ההלכות. כי ככה הולכים, אין דרך לדעת. ללמוד כל יום הלכה. הלכה אחת, שתיים, תאום. לפני חגים, הלכות של חגים. לפני שבת, בשבת, משהו של הלכות שבת. כמה לומדים הלכות? כשעומדים הלכות, נהיים יותר מדויקים. יש הרבה דברים אמוציונליים שהם לא מדויקים כשאין הלכה, ואז זה יוצר משהו לא אמין. זה לא אמין, כי בסוף זה מין כזה, אני מרגיש שזה בסדר, אני מרגיש שזה לא בסדר. לפי מה אתה מרגיש? בין אם זה להקל, בין אם זה להחמיר. לפעמים אדם מחמיר שלא לצורך. אז יוצא חוסר אמינות. כי למה החמרת? אבל זה מותר. בסוף זה רגש כזה, זה תחושה. אז זה נהיה לא אמין, זה נהיה סובייקטיבי. טוב, אתה מרגיש ככה, אני מרגיש ככה. ההלכה זה מדויק. בין אם זה מותר, בין אם זה מה שמותר, מותר, מה שאסור, אסור, מה שמצווה, מצווה. זה יוצר אמינות. כי כשמשהו מותר, אתה אומר, כן, זה מותר. אז זה אמין. אז כשאתה אומר אסור, זה אסור. זה לא אישי, זה לא אמוציונלי, זה לא סתם תחושות וזה, זה מדויק. זה לא תלוי במצב רוח שלי, ואיך שאני עכשיו כרגע מסתכל. דרך ארץ קדמה לתורה זה שיש דברים שלא צריך הלכה בשבילה. זה כל כך בסיסי שלא צריך הלכה. אין שאלה. כן, שאלה משהו שקודם לשאלה. זאת אומרת, אתה לא פותח דלת של משפחה ונכנס בלי לדפוק בדלת. איפה זה כתוב בהלכה? זה לא כתוב, לא צריך לכתוב את זה. ואלמנטר, ולפני ההלכה, אין שאלה בכלל. אתה, יודע מה, אתה רואה אדם מבוגר, אתה לא, לא תדבר אליו בבוטות. איפה זה כתוב בהלכה? לא, תכתוב את זה, ברור. יודע מה, אתה אוכל, אל תאכל בצורה שדוחה את הסובבים אותך. למה? ברור. זה דברים שהם פשוטים, טבעיים, היגיון בריא, סדר אנושי, בסיסי. אז זה לא צריך, אין שאלה. הלכה זה כשיש שאלה. אבל יש משהו שהוא אין שאלה לגביו. מי ששואל הוא מוזר, הוא משונה. לא אמורה להיות שאלה. מה השאלה? זה נקרא דרך ארץ. דרך ארץ הכוונה כשהתשובה היא מה השאלה. מה השאלה? זה קודם. זה קודם כי זה... כי התורה היא קומה שנייה, היא שיש שאלה. זה רמה יותר גבוהה. התורה מתחילה מקומה שנייה, לא מקומה שקומה ש... ברור מה. לא צריך תורה בשביל זה. תורה באה מהשמיים. אבל יש קודם כל ארץ. והארץ, זה פשוט פה להיות בארץ. לא צריך שמיים בשביל זה. לא צריך תורה מן השמיים בשביל זה. זה ממש שאלה. פשוט. אז זה מיותר. אז לכן בכל נושא ונושא, מה שהדרך ארץ אומרת, זה פשוט. לא צריך תורה בשביל זה. אין צורך, מיותר. לא שואלים. זו שאלה שאסור לשאול. אסור במובן הזה ש... מיותר לשאול למה לשאול. לדוגמה, האם מותר לדבר בקול בזמן קריאת התורה? יש מישהו קורא בתורה, ואני עכשיו מדבר בקול עם מישהו שלידי. האם זה מותר? זה לא שאלה הלכתית. למה זה לא שאלה הלכתית? כשאני מדבר בקול, אני מפריע לאחרים להקשיב, נכון? הרי אם היה עכשיו, נגיד, להבדיל סרט, אם מישהו היה מדבר בקול באמצע הסרט, אז מה כולם היו אומרים לו? ששש, ש- ש- אתה מפריע, נכון? אז זה דרך ארץ, לא, זה לא שאלה בכלל. לא צריך ספר בשביל זה. זה דרך ארץ, אתה מפריע לאנשים, אתה לא רואה. אז זה לפני התורה. קודם זה יותר בסיסי, זה ארץ. שאלה אותי פעם גננת. יש ילדים, היה ילד אחד בגן שרצה להתפנות בחצר. אז היא אמרה לי, האם אני צריכה להגיד לו שכתוב בהלכה שזה אסור, כתוב בתורה אסור? אמרתי לה, אני חושב שלא. שזה לא קשור לתורה, זה לפני כן סתם, בדרך כלל. זה יותר בריא, פשוט, מה, ככה לא מתנהל? התורה זה מעל, זה קודש, כן. הוא צריך לחייך אליה ולצחוק על עצמו ולהגיד לה דברים טובים ולקרוא לה הרגשה מאוד טובה, ואז זה דרך ארץ שלא סותרת את התורה. הוא מתנצל, הוא אומר לה מילים של הערכה, מסביר, מתנהג יפה ומחייך, והוא קצת משתמש בהומור. ואז היא מבינה, אם היא אישה רגילה, אז היא מבינה, בסדר, לא קרה שום דבר. הוא אדם נחמד, הוא ידידותי, פשוט זה המנהג שלו, בסדר. תמיד דרך ארץ. אבל בשביל זה לא הולכים למדרשה. של דרך ארץ לא צריך ללכת למדרשה. ומתקבלים בבית, וסתם בחיים, אפילו. תורה זה עוד קומה. ושזה צריך ללמוד הלכה כל יום, אפילו טיפה, ממש טיפה, טיפה, אבל כל יום ללמוד הלכה, ובעיקר, כל הזמן. מי ששואל הרבה שאלות בהלכה, יהיה לו יראת שמיים בחיים שלו, כל הזמן יהיה לו יראת שמיים. זה נוכח, יראת שמיים נוכחת אצלו ביום יום, היא נמצאת. שאדם מקיים את ההלכה, ממילא הרבה מידות הוא עובד על זה. ודאי שזה טוב, גם, צריך גם לעבוד על המידות. אבל זה הבסיס. זה יגרום לו גם לעבוד על המידות. זה יוביל אותו בהכרח לעבוד על המידות. קיום ההלכה, מי שמדקדק בהלכה, חייב לעבוד על המידות. זה מובנה. אי אפשר. זה כל הזמן, בתוך ההלכה יש כל הזמן עבודת מידות. בכל מיני סוגים של מידות. כל הזמן. מה שאני ראיתי בכל הפוסקים, כולם כותבים, כל הפוסקים, אישה צריכה ללמוד הלכה. כל הפוסקים כותבים את זה, שאישה צריכה ללמוד הלכה, כולם, לא יוצא מן הכלל. אני לא אומר כמה, אבל כולם כותבים את זה. ואני חושב שהשאלות, שקודם כל שאלות, הרבה שאלות בבית באות מהאישה. יכול להיות שהבעל הוא זה שישאל, אבל המון שאלות בבית באות מהאישה. וטוב שכך, זה יראת שמיים. ואני חושב שההרגל לשאול, הוא יוצר תשתית. עכשיו, גם אני חושב ש... אם... אני מאחל לכולכם שבשבוע הבא כולכם תתחתנו עם תלמידי חכמים. ואז באמת, איך שאתם יוצאות מהמדרשה, מיד יש לכם שוט בבית. אז זה מצוין. אבל... יכול להיות שמישהי לא תתחתן שבוע ומיד עם תלמיד חכם. ויכול להיות שהיא תתחתן עם מישהו נפלא, אבל שהוא לא שולט בהלכה. אז תצטרכו לשאול. ואני חושב שיש לאישה תפקיד מאוד 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 משמעותי, וזה מאוד מאוד אולי הכי משמעותי, כי היא תקבע האם בבית ישאלו הלכות, ישאלו שאלות את הרב. כי מי שיגיד, איך תשאל? כמעט תמיד זה האישה. האישה היא תגיד, צריך לשאול, צריך לשאול. ולאישה יש תכונה הרבה יותר ברורה בנושא הזה, והיא תצליח, וזה ישפיע על כל הבית, ישפיע, יביא ברכה גדולה. יביא המון יראת שמיים.
אבל
יכול להיות
מצב
שהגבר
ילמד הלכה, והאישה תלמד הלכה אחרת,
ולא תמיד זה... אז זה יהיה מעניין, זה דווקא מעניין. יתווכחו, וישוחחו, ויחליטו, בואו נלך לרב. וזה עשה ככה גם מרוויחים. גם מרוויחים דברים. בסוף מוכרים רב, והרב מכריע, לא מצוין. בוודאי צריך לעשות תאומים. נכון, עושים תאומים, שואלים רב. בסדר, אבל ככה מתקדמים. אנחנו ככה קשורים לתורה, חיים את התורה. ככה זה. איך נחיה את התורה? אני אומר לך, אני לא רב של יישוב, אני רב של שכונה ותנה, ונגיד הרבה רב של מדרשה. כמות השאלות שאני מקבל ביום מבנות היא עצומה. עצומה. וזה רק בנות. אני לא, הן לא כותרות את השם שלהן, לפי הניסוח אני רואה שזה בנות. גם לפי הסגנון של השאלה, וגם כל לפני שבוע. זה כמויות של שאלות. בכל... ארבעת חלקי שולחן ערוך, בכל חלקי התורה כולה, זה לא יאומן. ממש מדהים. מדהים, מדהים. אני יוצר, זה מבחינתי, זה מדהים. בכל חלקי התורה, בכל הנושא. כל יום יש 4-5 שאלות כשרות, כל יום. ברכות, כמויות, תפילה, כל יום, שאלות כל יום, שאלות בתפילה, ברכות וקשרות. ויש גם שאלות מיוחדות. גזל, כיבוד הורים, צניעות, כל מיני שאלות. רבות מאוד. בכל חלקי התורה. לשון הרע. זה החיים של עם ישראל. זה דופק, זה חד. עם ישראל חד. התורה לא נמצאת באיזה כספת, היא לא נמצאת באיזה ארכיון, היא לא איזה ספר יבש. אחד, התורה חיה. היא נושמת, הנה היא פה, היא נוכחת בחיים, נמצאת במטבח, נמצאת בעבודה, היא נמצאת בבית ספר, היא נמצאת בכל מקום, התורה חיה. זה נקרא תורת חיים, היא לא באוויר, היא לא בסיסמאות, היא לא פעם בשבוע כשהולכים לאיזה שיעור. היא פה, היא נוכחת כל יום, כל הזמן, בלי הפסקה. התורה כאן, בשכינה. רק שאלות עושות את זה. שאלות יוצרות, תופרות את החיים ממש. לכן אל תרחמו על אף רב, הוא גם לא צריך לדעת מי אתם, בכלל לא משנה. אתם, יש לכם מספר של רב, אתם מחליטות. לא לרחם עליו. בעיה שלו. מי שעונה, מסתבך. כי זה ככה, וזה, אני יכול כל יום, אני רואה לכם שאלות מהיום, מאתמול. שאלות לפעמים שהן באמת מיוחדות, יש הרבה שאלות שממש מיוחדות. כל הזמן שאלות, מאור חשוב. זה הכי חשוב, אין יותר חשוב בזה. הנה, רוצה שאלות מאתמול, בבקשה, שאלה מאתמול. זה שאלות אופייניות. שלום, המטפלת הגויה של סבתא שלי מכינה חצילים בתנור, האם אני יכולה לאכול? זה יראת שמיים, אין לזה שם אחר, קוראים לזה יראת שמיים. האם אני צריכה לחבות ולהדליק את התנור? החצילים כרגע בהכנה. גם אם לא הייתה אומרת אני יכולה, ידעתי, לפי הסוף אני יודע שזה לא שאלה של גבר. ואז, מה זה גורם לך? שאתה עוזב הכל. עוזב הכל, כי עכשיו החצילים בהכנה בתנור. כל דקה קריטית. כי על כל מיני דברים אפשר לוותר בחיים, אבל אוכל זה לא מצחיק. זה הכוח של ההלכה. עכשיו. זה תורת חיים. הנה, עוד שאלה מאתמול, עוד בעיות. הכל זה עכשיו. שלום, האם אפשר להכשיר טבון? אז שאלתי מאיזה חומר הטבון. חוזרים.
חומר.
זה רק מאתמול בעיות, זה כל הזמן ככה. ככה צריך, כל הזמן. אנחנו לא הולכים לאיבוד, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים, אנחנו חיים וקיימים. התורה קיימת. הנה, עוד שאלה. יש לי חברה, ואני מרגישה שאם היא חברות שלנו מקשה עליי נפשית. היא מתייחסת אליי כפסיכולוגית, וקשה לי מאוד. האם מותר לי לפי ההלכה לנתק את הקשר? שאלה מי שלשום. היא מפתחת תלות, יש מישהו שמפתחת תלות, ולי זה קשה, האם מותר לפי ההלכה לנתק קשר? כי זה קשה. זה תורת חיים. בוודאי, זה בן אדם לחברו.
התשובה?
אני חושב שזה נושא משני. לא שהתשובה לא חשובה, אני חושב שיותר חשוב זה השאלה. פי כמה וכמה יותר חשוב. זה העיקר. כי התורה נוכחת בחיים. אני לוקח את הסיטואציה הרגשית שאני נמצא בה, ומנחיח את התורה, את הקדוש ברוך הוא, את ריבונו שלנו, בחיי. פה, הרגשות שלי, ההתמתיות שלי. אני לא מתנתק. אני לא יוצא מהבית מדרש אף פעם. אני הולך עם הבית מדרש איתי לכל מקום. לא כסיסמה, באמת. האם אישה נשואה יכולה ללמוד תורה בלי כיסוי ראש? האם כיסוי חלקי גם מספיק? את הכל מהשבוע האחרון. לא חשוב. האם מותר להיפגש עם בחור שהשם שלו כמו השם של אבא שלי? כי יש דעה אחת שעשה. אבל להלכה נפסק שמותר. לא משנה. העיקרון, התורה נוכחת בחיים. טוב, הרב אבינר יש לו, אני חושב, 400 שאלות ביום, משהו כזה. הוא לא יודע, הוא אמר לי פעם את המספר, לא זוכר את המספר שיש לו. בסדר, לא חשוב. העיקר זה הקשר עם התורה. מצוין, אם את, יש לך זמן ותנאים לחפש בעצמת, נפלא. בדיוק. בעיה שלו. מתגברים על המוזרות. זאת איזה שאלות מוזרות שואלים, עדיף שאלה. מאוד מוזרות. מה זה מוזר? מתי נכנס שבת? יודעת כמה פעמים יש שאלות כאלה? מתי נכנס שבת? מתי הנצח חמה? מתי זה? מתי שקיעת החמה? סתם, פתאום לא צריך, מתי שקיעת החמה? בסדר, עדיף ככה. באמת, עדיף ככה. אם את יכולה לבד לפתוח לוח וזה מצוין, אבל לא משנה, העיקר אנחנו בקשר. לא אישי איתי, אני לא יודע מי זאת, אין לי מושג, אני לא יודע, לא שומר שמה שלח לך. זה לא קשר עם בן אדם. בקשר עם התורה. אני לא נושא בכלל, אני לא אכפת לי מי ואני לא יודע כלום. אני גם לא, מצידי שתהיה בקשר עם כל רב. זה לא הרב, זה התורה. אז אם פותחת ספר, מעולה, שיפתח ספר, אדרבה. לא חושב. מה שאת רוצה, מה שאת רוצה, לא חושב. העיקר להיות בקשר עם התורה. תהילים זה רגשות. זה רגשות של כיסופים להשם, של תחנונים. וגם הם לא מבינים כל מילה, אבל קולטים את הרגש שעולה מהספר. עולה רגש כזה. אני לא הבנתי כל מילה, אבל אני מרגיש משהו מהספר. אני מרגיש תחנונים וכיסופים ותשובה וגעגוע ובקשה מאוד גדולה. והרגש הזה הוא העיקר. מה שחשוב באמירת תהילים זה שאני מתרגש. שהתהילים גורם לי רגשות. וכשמתרגשים, נכון, לא מבינים כל מילה, כי זו לא המטרה שלי עכשיו. כמו שלפעמים אני שומע איזה שיר ולא הבנתי כל מילה בשיר, השיר הזה מרגש אותי. זו המטרה. לכן זה לא, זה פחות חשוב. זה טוב לי שנבין את המילים. אבל זה, העיקר זה, אמירת תהילה, זה תפילה, תהילה, זה סבר של תפילות. עוד לפעמים יש לנו פיוטים, גם בתפילות, שאנחנו לא מבינים כל מילה. אבל אני קולט את המסר, את הרגע שעולה מהפיוט הזה. זה מה שחשוב. אני יכול לעבור איתך על פיוט יח סוף, ותראי שרבע מהפיוט את לא מבינה. לא פלילי, משהו אישי, באמת, לא, רבע מהפיוט יח סוף את לא מבינה. מילים קשות. אבל יש איזה מנגינה, איזה רוח שעולה מהפיוט הזה, ואנחנו סלם אותו. זה מה שחשוב. מרגש
אותנו.
איזה שאלה? זה לא קשור לתורה, אז מה? אם זה יש בזה ממד הלכתי. משהו שקשור איכשהו לתורה, אז קשור. אם זה בכלל לא קשור, בכלל, בכלל, בכלל להלכה, אז באמת אין צורך. כן, אבל לפעמים יש בזה גם שאלה הלכתית. אבל אני אגיד, לפעמים אין בזה שאלה הלכתית באמת. אדם הוא הולך ללמוד באוניברסיטה, הוא לא יודע אם ללמוד הנדסת מכונות או הנדסת חשמל. הרב הוא לא כתובת. תחשוב, תלך ליועץ זה, תלך שמכיר אותך, לא יודע. זה לא קשור לתורה. אבל כן, יש אדם ששואל, אני רוצה ללמוד הנדסת אלקטרוניקה. ובמוסד הזה הרמה היא מאוד גבוהה. אבל החברה היא מאוד מסוג מסוים. מוסד אחר, בשאלה, יש בה מימד של תורה. מה נכון לי חברתית, מה נכון לי בעיות הלכתיות שם. כל מיני מוסריות, אז זה חשוב. שוב, כמו אותו דבר. במקום שזה קשור לערכים של תורה, זה בוודאי שצריך לשאול. במקום שזה לא קשור לערכים של תורה, אז לא. זה סתם דברים מעשיים. המפקד בצבא לא שואל את הרב מאיפה לתקוף את האויב. הוא לא צריך לשאול את הרב, הוא למד אסטרטגיה, טקטיקה וככה הוא עושה. לא לשאול את הרב. אבל אני זוכר עד היום, לפני 19 שנה, שהתקשר אליי חייל, קצין ממבצע חומת מגן, למבצע חומת מגן, מתוך ג'ני, הוא מתקשר אליי, אומר, אנחנו עוברים מבית לבית, אחרי מחבלים, ונכנסנו לבית ריק. והחיילים לוחמים כבר יומיים בלי לישון. יש פה קפה. מהתושבים שנטשו. האם מותר להשתמש בקפה הזה כדי לקבל, להתעורר? זה מרגש. זה עם ישראל. יש לנו אי ודאות. ההלכה זה עוגנים של ודאות. יש המון ודאויות בחיים. יש לנו בחיים אי ודאות. אנחנו לא נצליח לפתור את האי ודאות. אנחנו יכולים לאזן אותה. איך מאזנים את האי ודאות? בוודאות. מה ודאי? אני ודאי. אני ודאי שאני צריך לטול ידיים. אני ודאי שעכשיו אסור לדבר לשון הרע. אני ודאי שאני צריך לברך. אני ודאי שיש קפיית מנחה עכשיו, אני צריך להתכוון. אני ודאי שאני צריך... יש לי המון ודאויות. זה מאזן את הנפש. כי למרות שיש לי אי ודאות, אבל יש לי המון המון ודאויות. אני לא יודע מה יהיה מחר. אני יודע מאוד מה יהיה מחר. אני אתפלל שחרית ומנחה, ואני אברך, ואני אלפוד על מרונות מצוות, ואני אעשה את זה וזה וזה, וזה עם יסורים האלה. יש לי המון ודאויות. תמיד במצבי אי-ודאות אנחנו מחזיקים את הוודאות. מהי הוודאות שלנו בחיים? ההלכה היא הוודאית. אין ספק שזה מה שאני אעשה. לפני שנה, אנשים שאלו אותי, היה את הקורונה, מה היה בראש שנה? לא יודע מה היה בראש שנה. אני יודע מצוין מה היה בראש שנה. אנחנו נתקע בשופר ונתפלל מוסף. איפה, מה, מו, לא יודע. יכול להיות שלא יהיה בית כנסת, יכול להיות שאני לא יודע מה יהיה. אבל ברור שאנחנו נתפלל בראש שנה ונקבל מלכות שמיים ונחפה וננסה לשמור שופר. איפה, מה? לא יודע. יש לי נקודת ודאות. ככל שאנחנו לומדים הלכה ומדקדקים בהלכה, יש לנו כל הזמן ודאויות. כי תמיד יש אי ודאות. תמיד. תמיד בחיים יהיו סימני שאלה. על החיים, על מה אני אקרה, מה יהיה, המון. לפעמים סימני שאלה ממש קשים. ודווקא זה הזמן לאזן. איך מאזנים את האי ודאות בוודאות? אני לא יכול לפתור. לא הכל אני יכול לפתור. יש סימני שאלה שלא תמיד אני יכול לפתור. חס ושלום, יש מישהו, אני יודע מה חולה. אני לא יכול לפתור, אני לא יודע מה יהיה. אני יודע מצוין מה יהיה, שעכשיו שקיעת החמה וצריך להתפלל מלחמה. אין ספק. אני לא יודע מה יהיה, אבל אני יודע ששב שבת וצריך לשמור שבת. יש לי ודאות. ועל ידי השאלות ודיוק בהלכה, החיים שלי יש בהם יציבות. כי אני נותן רגל ודאית מול אי הוודאות שתמיד תהיה, בצורה כזאת או אחרת. תלמדי הכל, אני בעד שילמדו את כל התורה, אבל זה, זה אמת, זה החיים באמת. זה עבודה, ללמוד נקפד עליך זה עבודה נפשית, זה מאמץ, זה נוכחות של הקדוש ברוך הוא, זה יראת שמיים, זה קשר עם התורה, זה התרחשות, כי לא תמיד זה נועה, לא תמיד זה קל. אני כל הזמן, זה משפיע על צורת החשיבה שלי. לאט לאט אני מתחיל לחשוב בצורה כזאת. כשאדם לומד הלכה ושואל הלכה, זה משפיע על צורת החשיבה שלו. על מה הוא רואה מולו, על מה הוא... זה ספירת חיים עושה. שתלכו לגדולי ישראל, זה ברירת מחדל. יש גדולי תורה, ברוך השם, אבל מה שטוב לכם. 050-8849-255. לפעמים יש שאלות עדינות שצריך לדעת שרק רב המקום יכול לענות. יש שאלות מדויקות כאלה, שאלות מסוימות שצריך לשאול את הרב המקומי. למשל, לפני כמה זמן הייתה מי ששאלה, זה היה מצב הביטחוני אז מתוח לפני כמה שבועות, ואז היא שאלה האם מותר לה ללכת עם עוד מישהו ושהוא ייקח נשק מחוץ לתחום, מחוץ לתחום שבת, בגלל שצריכה להגיע ליישוב אחר ולא מזכור את הפרטים. אז יש שם משהו שבסוף קשור גם לתחום שבת וגם לפעמים זה מדיניות. אם רב באיזה מקום רוצה ליצור מעצב מדיניות. לפעמים צריך, זה רגיש. צריך לפעמים דברים שקשור לרב של המקום. אבל לרוב השאלות, אם יש רב במקום, נפלא, אבל לפעמים אדם נוח לא לפנות למישהו אחר. בכל מיני סיבות אנשים לפעמים נוח להם מישהו אחר. לא חשוב. אבל ברוך השם, היום הרבנים בכל מקום ומקום הם זמינים. יש הרבה רבני יישובים, רבני שכונות, מזמינים, ברוך השם, ופנויים, ויודעים לענות לכל חלקי התורה, ברוך השם. לא לרחם עליהם אף פעם. כל שעה וכל זמן. ואתם, תדעו לכם שאתם יוצרות תורה. כי יש שאלות שעד שנשים לא שאלו אותן, לא נשאלו מעולם. יש המון שאלות שרק נשים שואלות. וזה גורם לייצר תורה חדשה. ממש, חידושי תורה. כי הפוסקים בכל הדורות היו גברים, ויש שאלות שהם לא שאלו את עצמם. אז זה חשוב, זה ממש מגדיל תורה. ויש הרבה שאלות שרק נשים חושבות על השאלות האלה. יותר מאוד. מגדיל תורה כדי להגיד. טוב, תעלו מעלה מעלה, שהשם ימלא משאלות לכן לטובה, שירבו הרבה שמחות, ותמשיכו לגדול בתורה, מעשים טובים, יראת שמיים, ברכת שמיים עליכם, כל טוב.